זה העיקר, עמוד למתת. מה? עמוד מה? כן, אז עמוד למתת למטה, שתי שורות מהסוף. וזה סותם פה כל כופר ומארס. כלומר, מה סותם? העובדה שחיבת המצוות ואפילו התורה שבכתב אין המקור העיקרי אלא קבלת האומה. כלומר, מה שאתה אפילו מבקר המקרא תוכל לחדש בהבנת הטקסט ודרכי התחברותו, אינו מעלה ואינו מוריד, שאלו קדושתם של הכתבים אינה אלא מצד מה שהאומה מקבלת אותם בתור קדושים. למשל, יש בגמרא מסרת מגילה שאלה, מניין לנו שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש? בשאלה כזאת, כן? אסתר ברוח הקודש נאמרה. שם הגמרא, נדמה לי, מביאה 13 הוכחות מתוך מגילת אסתר עצמה שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. למשל, נאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מאיכן ידע? אם אפשר רק שלא לדבר שם. נאמר שם, אפשר רק שלא לדבר שם. נאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מאיכן ידע? ברוח הקודש ידע. כן, למשל. או אני יודע, מה? ויאמר המן בליבו. אז איך אנחנו יודעים שהוא אמר בליבו? רוח הקודש אמר. וכו'. בסוף הגמרא אומרת, לכל הפירושים האלה יש פרחה. כלומר, אפשר לדחות את כל ההוכחות האלה אחת אחרי השנייה. חוץ מאחת, שנאמר, קיימו וקיבלו היהודים. איך מחבר המגילה יודע שהיהודים בכל הדורות מקבלים את מגילת אסתר? אבל אפשר להבין את זה אחרת. מה שגורם שזה ברוח הקודש, זה העובדה שקיימו וקיבלו היהודים שזה כך. כלומר, יש רוח הקודש על האומה בכללה, והיא יודעת להצביע איזה דבר הוא ברוח הקודש ואיזה לא. מובן? זה מה שהוא אומר גם. לכן אומר הרב, גם לגבי למשל, מדוע אני צריך לעשות מה שחז"ל אמרו? אני הרי יותר חכם מהם. אומר הרב קוק, מה אכפת לנו אם אתה יותר חכם, או אפילו יותר צדיק מהם? השאלה היא רק אם האומה קיבלה אותך או לא קיבלה אותך. זאת השאלה. כן? וזה סותם פה כל כופר ומהרס, אפילו אותם המתגדרים בתעתועים של ביקורת כתבי הקודש היותר נמהרים. כלומר, אפילו הליבה דשיטה של ולהויזן. כאן הרב רומז כנראה לשיטה יותר, יותר, יותר מפורשת, קצת נועזת, של הרב חיים הירשנזון, בעל ספר מלכי בקודש. הרב הירשנזון, בן דורו של הרב קוק, היה יהודי מאוד מקורי. למשל, הוא רצה שיבנו את בית המקדש בזמן המנדט הבריטי. הוא רצה לבנות את בית המקדש, אבל הוא התנגד להקרבת קורבנות. כלומר, יבנו מקדש, אבל בלי קורבנות. הרב קוק אמר הפוך. הוא אמר, יקריבו קורבנות, אבל כעת לא בונים את המקדש. נחכה. כן? יש איזו התכתבות ביניהם בנושא הזה. למשל, הוא גם מהראשונים שהגו את השאל, באופן עמוק ביותר, את שאלת היחסים בין תורה לדמוקרטיה. לא, כתב ספרים על זה. הרב הירשנזון כתב ספרים שלמים על המשטר הדמוקרטי וההלכה. הם לא מצויים כל כך, בספריות זה נמצא. עכשיו, יש לו ספר על ביקורת המקרא, נקרא בשם מלכי בקודש. הספר הזה הוא שונה מכל הספרים שנכתבו נגד ביקורת המקרא. מדוע? כל הספרים שנכתבו נגד ביקורת המקרא באו לטעון שביקורת המקרא לא צודקת, שמה שהם אומרים שספר זה נכתב על ידי חמישה מחברים זה שטויות וכו'. מה עושה הרב הירשנזון? אומר, ביקורת המקרא צודקת, כל מה שהיא חותכת את, את הספרים לחתיכות ועושה מהם פאזלים מודבקים, כל זה נכון. אז מה? אבל זה מן השמיים. זאת אומרת, זאת ההלכה קבעה שזה הטקסט, וההלכה היא מן השמיים. כן? זה רצון השם. אז מה אכפת לי איך זה נכתב בכלל? היסטורית. כן? זה שיטה מאוד נועזת שהרגיזה כמה רבנים. כן? אני ראיתי פעם עותק של מלכי בקודש עם הערה נזעמת אחת שהיה כתוב עליה זיפט זיפט. אסור לקרוא בספר הזה.
כן? הוא שמע?
הוא קרא את הספר, הגיע למסקנה שאסור לקרוא בספר.
אבל למה הוא השאיר אותו?
לא יודע. כדי שאני אראה את זה לספר לכם. זה הספר מלכי בקודש. אז גם הרב פה רומז כנראה לאפשרות הזו. אפילו אותם המתגדרים בתעתורים של ביקורת כתבי הקודש היותר נמהרים, אז מה? זה יערוס את האמונה? לא. וכשאין מקום, אגב, זה דרכו גם של הרב אליהו בן המוזג, שהיה מאמץ את דעת האויב בהרבה דברים. וכשאין מקום לשלילה המעשית, שוב אין מקום לשלילה המדעית, שכמו שאי אפשר שתימצא בכלל האנושיות כפירה בכלל במציאות המוסר והצדק, וכל זמן שאדם מוצא שלהאמין שטוב לא יהיה לרשע המקלה אביו ואמו, נבל ושופך דם הוא דבר נאה ומתקבל מפני שהוא מתאים למוסר הטבעי הקשור בטבע יושר האדם, כן מוכרח הוא כל אדם להסכים מצד מבט שכלי שכל ההנהגה שמביאה באחרית הימים שואה ומיעוט כוח לאומה שלמה, בין מיעוט כוח חומרי בין מיעוט כוח רוחני וכן דלזול כבודה בכלל כשהיא יוצאה מבניה של האומה עצמם, שראוי הדבר להיחשב לרמיסת מוסר וגזל משפט. כלומר, מה שאומר הרב, כשם שאתה מבין שלגזול ולבזות אבי ואמו זה רע, ואתה מבין את זה במוסר טבעי, אז כך אתה מבין שכל נזק שנגרם או רוחני או גשמי לאומה שלמה, גם זה זה רע. ולכן, בימים אלה אין מקום כבר לכפירה המדעית הבאה להרס את יסוד הדת, כי אתה בא להרוס את כל היסוד של הזהות היהודית, זה רדיפת האומה. כן, יש ב... זה משפט שהרב משתמש בו. היה יהודי אחד בשם שי הורוויץ, סופר, כתב סדרה של מאמרים בעיתון העברי שבו הוא טען שעם ישראל עומד להיעלם מן העולם כי הוא סיים את תפקידו ההיסטורי. הרב קוק ענה על המאמרים האלה בסדרה של מאמרים הנקראים למהלך האידיאות בישראל, מודפס באורות. אבל הוא לא שלח את המאמרים האלה לאותו עיתון, אלא לעיתון אחר. שאל הסופר שי הורוויץ, אם כבוד הרב מתכוון לענות לי, אז למה הוא לא ענה לי בעיתון שלי? עונה הרב קוק באגרות, משום שאני מחשיב כל תוכן למחשבתי המעמיד בספק את ערכה של האומה בכללה לרדיפת האומה, לכן אני לא יכול לכתוב בעיתון שלך. זה דין רודף על מחשבה כזאת, כן? איך אומר? זה רדיפת האומה, כן. עכשיו אני רוצה פה לחדש אולי איזה מושג בדין רודף שלא פתאום יחילו להכניס אותי לכלם. יש הבדל בין, הסברתי את זה אולי פעם שעברה, בין רודף לבין רוידף.
עם יוד,
עם יוד דעין, כן? זה ביטוי שגור בפיותיהן של הרבנים, אומרים האדם הזה עם הדעות האלה הוא רוידף. מה זה רוידף? זה ביטוי של מחאה, כן? זה לא בא להגיד שצריך להרוג אותו. כשאומרים הוא רודף, אז זה סימן שצריך להרוג אותו, כן? משהו אחר. אז כשהרב אומר שמה שהמחשבה של שי הורוויץ היא רדיפת האומה, הוא מכוון מדין רוידף, לא מדין רודף. בסדר? זה הבחנה שכנראה כמה אנשים התבלבלו בה, ולכן חשבו שכל המדבר על אדם זה או אחר כעל רודף מתכוון לאורגו. אולי שלא. כן. איפה היא?
וראוי
אני חושב זה
לרמיסת מוסר.
כן, זו האמונה בישראל מביא זלזול. לא, שראוי הדבר לחשב לרמיסת מוסר וגזל משפט, וזלזול האמונה בישראל מביא זלזול המצוות המעשיות. אם אתה לא מאמין, אז כמובן גם המצוות לא שייך לעשות אותן. וזלזולי המעשים מוציאים את הדורות הבאים מן הכלל, אם כן הם ממעטים את כוח האומה ומייבשים את לשדה. וקוצר הראות שלא להשקיף על המבט תולדתי של האומה העבר והעתיד הוא שגרם אותה ההתנודדות הידועה ברוחם של כמה אנשים שהיו ביני מוסר ותרבות. כן, לכאורה איך הם לא שמו לב שעל ידי דעותיהם מזיקים לדורות הבאים, על ידי שהם הורסים את נכסי צאן הברזל של התרבות היהודית, בגלל שהם לא הסתכלו במבט כולל על העבר, ההווה והעתיד. זה המחלוקת בין שמעון בן שטח ושלום ציון המלכה. כן? ידוע, פעם הייתה מסיבה שבה שלום ציון המלכה עשתה סעודה לבנה, מה זה סעודה לבנה? או שהוא התחתן, או שעשה בר מצווה, על כל פנים עשתה סעודה. ונטמאו הכלים. עכשיו יש בעיה. אם הכלים טמאים, הרי המשפחה של שם ציון המלכה היו כהנים, נכון? לא סתם כהנים, אלא כהנים גדולים. אז אי אפשר לאכול בכלים טמאים. האוכל נטמא, אסור לכהן לאכול את זה. אסור לו לגעת בכלים האלה. אז מה צריך לעשות כדי לטהר כלי מטומאת מת? כלי ברזל. לא, צריך להזות במי חטאת בשלישי ושביעי, נכון? כלומר, כמה זמן לוקח לטהר כלי מטומאת מת? שבעה ימים, נכון? להזות עליו שלישי ושביעי, אחר כך נטבול אותו, ואז אפשר להשתמש בו. מה יהיה עם הסעודה? הסעודה זה עוד יומיים, נחכה שבעה ימים? מצאה מלכה פטנט, הייתה תלמידה חכמה, שברה את הכלים. ברגע שכלי תמן נשבר, הוא נטהר. אז איך היא שברה? מן הסתם לא שברה שבירה רצינית, עשתה איזה חור למשל בתחתית, אי אפשר להשתמש בכלי. אחר כך הלכה לאומן ואמרה לו תתקן את כל הכלים. כלים טהורים, עכשיו הם טהורים. לוקח אפילו יום.
יום.
כן? למלכה יש אומנים רבים. כן? אז תוך שעתיים כל העסק נפטר. מה עשה שמעון בן שטח? מי היה שמעון בן שטח אגב בשביל המלכה? היה אח שלה, כן? היה גם נשיא הסנהדרין. גזר טומאה על הכלים האלה. אמר, לא עושים פטנטים כאלה. למה? כדי שלא תשתכח תורת מחטאת. כי אם זה ככה, כל מי שיתאמה לו הכלי יעשה את זה וישכחו את ההלכה של טהרה במחטאת. מה אכפת לו שישכחו את ההלכה של מחטאת? מה שבעצם מרגיז את שמעון בן שטח זה חוסר הסבלנות. כלומר, היא רוצה, המלכה, טהרה עכשיו. עכשיו, אפשר להשיג הישגים מיידיים על ידי אמצעי דרסטי. כלומר, אתה שובר, אתה משיג הישגים מיידיים, אבל אתה לא מתחשב בדורות. מה? אז הדור הזה יסבול, אותו מאורע הזה לא יצליח, אבל הדורות לא ינזקו. כלומר, השאלה הם עושים שיקול של רווח מיידי או של רווח לטווח ארוך. כן? זאת המחלוקת.
רוצים להשאיר עכשיו.
גשם עכשיו. גם היה חולי המעגל. כן? מישהו כתב מאמר על זה. כן? עוד לא יצא לו. החטא של חולי המעגל, שבגללו שמעון בן שטח כעס עליו, זה החטא של גשם עכשיו. כן? עושה, מזעזע את כל העולמות. עולם הזה, עולם הבא, שמיים וארץ, הכל כדי שיהיה גשם עכשיו. אמר לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. מה זה צריך להיות? אתה כזה רוצה להכריח את הקדוש ברוך הוא לטפל בבעיות של הדור הזה, במקום לראות את המהלך המקיף את כל הדורות? זה התפיסה של שמעון בן שטח. כי אפשר על ידי שבירה להשיג הישגים מיידיים, אבל הנזק לטווח ארוך גדול. מה? מה? שישכחו טהרת מחטאת, הכוונה שישכחו את ה... לא.
שוכחים, כי פה זה מקרה באמת, כמו שפנינה אמרה, זה מקרה של בית מלוכה.
כן, אבל זה יהפוך להיות תומה, אז מה אתה תעשה פסק הלכה? למלך מותר, לכל השאר אסור.
זה לא יהפוך להיות נורמה, כי לתקן את הכלי עולה כסף, למלכה זה לא עולה, אבל לכל העם זה יעלה כסף. שווה לעם להטיז על זה כמה טיפות מים בשלישי ושביעי, לגמור עניין. מאשר להוציא על זה הוצאה כספית. ובמקרה של חוני המעגל אז אני באמת לא יודע מה העניין של...
תגיד, למה לא ירד גשם?
סיבה.
מה הסיבה?
של עבר.
נכון. מה עושה חוני המעגל? בי... לא סתם.
הבעיה שיש יותר ממכון סומת. עושה כל מיני פטנטים, טכנו ופטיים.
אחת הוא
יכול לקחת כל
השבת ואתה
איזה יום חול.
טוב, אז יש דברים באמת...
זה לא נכון.
לא, יש דברים שבאמת מסתירים. עכשיו, זה לבתי חולים עושים את הדברים האלה.
נכון. או משטרה, מחולה, דברים...
למשל פעם איש שבת אמר לי שהוא לפעמים צריך לכתוב בשבת. חקירות. כן? אז הוא משתמש בעת של מכון צומת. בסדר, מה אתה רוצה? אם לא, אז הוא יכתוב בעת רגיל, יהיה מותר לו גם כן. רוצה למעט בייסורים. ועת שהכתב נעלם אחרי 24 שעות, אז זה לא נחשב קבוע. מה?
עושים את זה בכוונה עם הסייגים האלה?
כן, כן, ודאי, ודאי. זה כמו לגבי החשמל. בעצם למה חכמי ישראל אוסרים שימוש בכלים חשמליים בשבת? למה? הם התחילו לחפש כל הסיבות כדי לאסור, כן? כל הספרות ההלכתית על החשמל זה חיפוש, קודם כל יש הנחת יסוד, זה אסור, עכשיו בוא נחפש למה, כן? זה העניין. כן, זה כמו למשל רב משה פיינשטיין, אם אלי אומר על שימוש ברמקול בשבת, כל מיני דרכים להתיר, או ביום טוב. כן? הוא לא רוצה להתיר, נקודה. עכשיו נחפש למה. מה אכפת להם לרבנים? רוצים קצת מסבך את החיים? הם רוצים לשמור על השבת. כן? פתאום, מה תעשי כל המשפחה בליל שבת? תסתכל בטלוויזיה, נכון? שעון שבת, אתה מכניס שם וידאו, הכל בסדר. מה אתה עושה ליל שבת? אוכל פיסטוקים מול הטלוויזיה. טוב, אמרנו. לכן, החכמים משתדלים למצוא סיבה לאסור. יש איזה רב אחד בבני ברק כתב ספר בשם מנחת האהבה, מנוחת האהבה, על הלכות שבת, רב תוניסאי אחד. אז שם כולם נפלו עליו, למה? הוא מתיר שם, נדמה לי, להדליק מעברר בשבת. להדליק מעברר. כן? עשו לו מזה סקנדל. ושם יש לו הוכחות די טובות. אבל זה לא יעזור לו. אף אחד לא יתיר את זה. נקודה. טוב, איפה אנחנו? אז משהו. כן, אומר הרב, עכשיו לגבי מזלזלי האמונה. הם מזלזלים באמונות, והם פוגעים במעשים, ומאבדים את הצביון של הדורות הבאים. אם הם היו מסתכלים קצת על הנזק שהם עושים לאומה בכללה, הם היו נזהרים. כן, כמו שנשיאי ישראל במדינת ישראל שומרים שבת. ידוע. נשיא המדינה לא נוסע בשבת. מה אכפת לו? הוא לא מאמין בזה. כן, אבל הוא שומר על הצביון של האומה. כן, וקוצר הראות שלו להשקיף על המבט התולדתי של האומה, העבר והעתיד, הוא שגרם אותה התנודדות הידועה ברוחם של כמה אנשים שהיו ביני מוסר ותרבות.
יש פה דבר שמתקשב, יש דבר פחה מאוד נפתה בזמנים
האחרונים. כן, והיא.
אתה רואה, ואת לא זאת בחנויות,
פתוח בשבת. כן, ראיתי את זה, כן, ראיתי.
אבל זה הולך ומתפשט, נגיד, אין חוק... בצרפת
למשל
אסור
לפתוח חיים בזו בזו איזה
שלום בשבוע.
גם במדינת ישראל יש
כאלה. יש כאלה. היום בנובה, במרכז הכרמל, פתוח.
טוב, אז תשאל בשביל זה איש משפט. אל תשאל אותי.
הפקחים גם לא עובדים.
שאלה טובה. ביטולה הוא קיומה, לא? טוב. אמנם רצו להישען על בינתם, והיא לעולם קצרה, לעומת מידתה של תורה הארוכה מני ארץ ורחבה מני ים. שאם היו אנשים למשל, אפילו כשפינוזה ורייסר וכיוצא בהם, משיגים שיש עוד במציאות אפילו רק אידיאל של אחרית ותקווה לישראל, לשוב ולחיות חיים לאומיים על אדמתו כמי עולם מוכשנים וקדמוניות, לא היו נואשים בשום אופן מההרגשה הגדולה של המוסר האדיר, הנחמד והנעים, הנמצא בעומק המצוות המעשיות כולן. כן, מה הכופרים הגדולים האלה עשו מן המצוות? עשו מהן צחוק. למה? באמת, בצדק, לכאורה. המצוות, כפי שאנחנו מקיימים אותן היום, זה גיחוך אחד גדול. כן? למשל, אנחנו לובשים טלית. מצחיק. מה זה טלית? איפה זה כתוב בתורה שצריך ללבוש טלית? לא כתוב בתורה שצריך ללבוש טלית. כתוב בתורה שאם למעיל שלך יש ארבע כנפות, אתה שם בו ציצית. ואם למעיל שלך אין ארבע כנפות, אתה לא שם ציצית. אז מה קרה ליהודים שנפחו מלבישת בגד מעשה דתי? אתה הולך לבית הכנסת, נזהר מאוד, משהו מגוהץ, יפה וכזה, לא אופנתי כלל וכלל, לא נוח, ואתה לובש אותו רק בשבת. אבל רק בשחרית, מה?
הרב יואל בן נון הולך עם חליפה
זה נכון, זה נכון. זה מחאה נגד נגד הסגנון הלכאורה המעושה שבדבר. כן? אז למה עושים את זה? בשביל לזכור. מה אכפת לך לזכור? מה, אתה תזכור גם איך היה בפרה-היסטוריה? בגלל העתיד. יפה. שזה עתיד להתחדש. כמו כן גם תרומות ומעשרות. כן? בזמן הזה, זה הדוגמה שאני רגיל להם. היום, איך מקיימים מצוות תרומות ומעשרות? חתיכה של מה? מהפרי. איזה חלק אתה לוקח? החלק הרקוב, אם אפשר. כן, ככה ההלכה, מפני בל תשחית. לוקחים חתיכה רקובה מן הבננות, שמים בשקית ניילון, אומרים כמה מילי כישוף, ובחרדת קודש זורקים את זה לפח. נכון?
מה?
יש מטבע, כן. כן, נכון, זה מין קישקוש חד גדול. אז מה שעושים, אומרים כמה קישוב, קצת קישוב, ובחרדת קודש מכניסים את השקית עם הבננה הרקובה לתוך הפח. זה מה שנשאר מתרומות ומעשרות. מה זה היה תרומות ומעשרות בימי קדם? זה היה חלק אינטגרלי של הכלכלה הלאומית. כן? הרי 20% מן היבול של החברה, שהייתה אז חברה חקלאית בעיקרה, הלך לכהנים וללוויים. ואז זה יצר איזה מין, זה היה משמעות כלכלית לקיומו של שבט לוי. וכמובן זה יצר גם יחסים חברתיים דחופים בין השבט הזה לבין כל שאר השבטים. כיוון שהכהנים והלוויים מסתובבים במטעי הבננות ומדברים עם החקלאים. מה שלומך, אמר לוי. כן? אתה זוכר? אז לוי אומר, אני זוכר אותך בבית המקדש כשעלית לרגל, אתה זוכר שאז אני עמדתי שם עם כלי שיר? כן? ואז מתחילות להתפתח שיחות גם בענייני ביומה וגם בענייני קדושה וכו' וכו'. כלומר, יש משמעות סוציולוגית וכלכלית לתרומות ומעשרות. עד כדי כך שמתכנני המדיניות הכלכלית צריכים להתחשב בעובדה שכך וכך הולך לתרומות ומעשרות. זה משהו רציני מאוד. מה נשאר מזה? כאמור, שקית ניילון. עכשיו, השאלה היא למה אנחנו עושים את זה. יאמרו מבקרי המצוות, אתם היהודים רוצים לשמר איזה שרידים מיובשים מן העבר. אומר הרב קוק, אם זה רק זה, אתם צודקים. זה שטויות. אבל מכיוון שזה גונז בחובו עתיד גדול, לכן יש לזה משמעות גם בהווה. כיוון שזה עתיד להתחדש. אבל דבר שהוא עבר מן העולם, אנחנו לא עושים לו שום זכר. דוגמה פשוטה מאוד הדבר הזה, הקרבה בבמה. אנחנו לא עושים שום זכר להקרבה בבמה. נכון? מה? מה? יש איסור. ומכיוון שלעולם לא תתחדש הקרבת הבמות, לכן לא עושים שום זכר להקרבה בבמות. אבל מכיוון שעתידה להתחדש עבודת המקדש, אז כן עושים זכר למקדש.
אז גם המצוות שנפסקו כמו סוטה, ייבום וכל, אז בואו נשמור עליהם כסמל לעתיד.
מן הסתם זה יתחדש. כשנבנה בית המקדש, לא נשקם את סוטה?
ויהיה שוב פעם דיני נפשות?
ודאי. מה זאת אומרת יהיו דיני נפשות? לא שנצטרך להרוג מישהו, אבל תהיה הזכות להרוג. נשקה מסותה, אם נצטרך. מן הסתם שלא יצטרכו.
אז האם זה מצוות רבן יוחנן בן זכאי כן השאיר בתקופת הגלות, ואיזה לא?
מה שעתיד להתחדש רבן יוחנן בן זכאי עשה לו חידוש, מה שאינו עתיד להתחדש רבן יוחנן בן זכאי לא עשה לו זכר.
יש דברים
שעתיד להתחדש
מול, אין זכר לקורבנות.
מה?
רק אומרים קורבנות בתפילה, זה הזכר לקורבנות בתפילה.
נו, אתה אומר תפילה במקום קורבנות וכדומה. מה? כן, שלא פעלו שפתנו. תמיד אנחנו מפתחים את המודעות לקורבן. מה שאין כן עבודה בבמה, אף אחד לא עושה לזה זכר, חוץ מהנותן שלום לחברו לפני שהתפלל, כאילו עשהו במה. מה?
אם מישהו אומר לך שלום,
נו, תגיד לו שלום, מה הבעיה?
אתה עובר.
ודאי, מה שאמרו הנותן שלום לחברו לפני שהתפלל, כאילו עשהו במה, הכוונה שאדם במקום ללכת לבית הכנסת, הולך לחבר שלו להגיד לו שלום, או מתקשר אליו להגיד לו מה שלומך. עושה פעולה של עשיית שלום, כן, הולך להרבות שלום וראות בין בני אדם לפני התפילה. אבל אם הוא פגש את חברו בדרך ואמר לו שלום, זה לא, זה לא בכלל. אף על פי שיש כאלה שכתבו גם את זה. כן, כתב למשל בספר קיצור שולחן ערוך, שמן הראוי לומר גיטן מורגן. לא, כן, גיטן מורגן, ככה כתב. כן, ראיתי באגנון, הוא מביא שמה שבשבת אומרים שבתה טבע, תרגום של גיט שבת. למה לא שבת שלום? כדי לא להגיד שלום, חס ושלום. כן, לא, באמת. גם לפי הקבלה זה נאמר רק אם הוא אומר שלום בקולי קולות. כן, שלום, סתם אומר שלום. זה לא בכלל האיסור. הרב אלי
סיפר
שהיה
יהודי
שיהיה
לנו שלום, ויהיה לנו מזמור. לא להגיד שלום.
כלומר, הוא פוגע ברב. כלומר, הרב לא בסדר.
כן. הוא אומר, אני לא מבין, כתוב שבבית
מרחץ
יש דיון
אם
מותר להגיד שלום,
אסור
להגיד
שלום. כן.
אני בבית
מרחץ. כן, ברור. אף על פי שיש כאלה שיחמירו בדבר הזה. אבל הרב ציודת הצל אמר שהוא לא מחמיר מפני שגדול השלום. כן. אז איפה היינו? שאם היו, כן, אז מה שאומר כאן, אם היו אנשים למשל, אפילו כשפינוזה ורייסר וכיוצא בהם, משיגים שיש עוד במציאות אפילו רק אידיאל של אחרית ותקווה לישראל לשוב ולחיות חיים לאומיים על אדמתו כמעולם וכשנים קדמוניות, לא היו נואשים בשום אופן מההרגשה הגדולה של המוסר האדיר הנחמד והנעים הנמצא בעומק המצוות המעשיות כולם, שבאמת עיקר תעודתן הוא בארץ ישראל ובזמן התחייה הלאומית הגמורה. כלומר אומר הרב, זה נכון, אלה שצוחקים על המצוות צודקים. לעשות מצוות מחוץ למציאות הנורמלית זה לא נורמלי. אגב, למשל שפינוזה כתב מפורש במאמר תיאולוגי מדיני שלדעתו לפי תורת משה אין לקיים מצוות בחוץ לארץ. ככה הוא כותב. למה? כי הרי כל מי שקורא בעיניים בלתי משוחדות את התורה ובמיוחד את ספר דברים רואה שהתורה כולה אינה אלא החוקה המדינית של עם ישראל. אז מה מקום יש לקיום החוקים המצחיקים האלה מחוץ למדינה העברית? אין דעה כזאת בגמרא. יפה, הגמרא שואלת, הסיפור שואל, למה מקיימים אותה בחוץ לארץ? בסדר, אומרים משום הצבילה ציונה. אבל האינטואיציה שלו היא הבסיסית, היא נכונה, זה מה שגם הרב אומר פה. כן? שזה נכון, כלומר מה שהם הרגישו מעיסה במצוות, היה לזה יסוד אמיתי, כיוון שזה לא היה מקומה.
אז הוא בעצם באותה שיטה כמו הירשנזון,
כן, שמה?
הוא אומר שהנה, המקורת המקראי נכונה.
כן, נכון, רק שהיא לא במקומה. כן. זה נכון מה שאמרת, אבל לא ידעת עד כמה שזה נכון. כן, כלומר, לפי שיטתו של הרב, כשמתווכחים בדעות, לא צריך להגיד לטועה שהוא טועה, צריך להגיד לו במה הוא צודק. ואז הוא מבין שזה היה טעות מצידו לחשוב שהוא צודק. טוב, מי זה רייסר? לא יודע, לא יודע מה אני יכול לעשות. טוב, אם מישהו יודע אז אני אשמח לדעת. אבל כמה כדאי הוא התכלית הנעלה הזה לרדוף אחריו ברגש מלא עוז השם של עבודת דורדורים, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים, שירמיהו אמר, הצבילת ציונים, אלה המצוות שישראל מצוינים בהם. כן, כתוב ש ויהי שם לגוי גדול עצום ברב במצרים, נכון? ויהי שם לגוי גדול ועצום. אז חז"ל אומרים, מה זה גוי גדול? מלמד שהיו בני ישראל מצוינים שם, כלומר הם היו ציונים, אבל שם. והמאור שבתורה ומצוות היה מחזירם למוטב לגמרי. כלומר, אם הרב קוק היה חי בזמנו של שפינוזה, הוא היה מצליח להחזיר אותו בתשובה. מה שאומר, פעם היה הרב דוב קוק, שמעתם עליו? בטבריה. אז האיש הזה היה מלא דברי תורה. כל דבר שהיה אומר, כל חמש דקות היה שופע 1,000 דברי תורה תוך חמש דקות. כל מחצית. ופעם אחת ביקר אותו רב צעיר מלוי, קראו לו שלמה אבינר, והוא שמע אותו מדבר, אי אפשר היה לעצור את השטף של הדברים. אז תוך כדי השטף דברי התורה הוא הזכיר את ישעיהו ליבוביץ'. אז לא, זה היה בעצם הרב, סליחה, הרב אוירבך, שליטה, הרב דוד אוירבך מטבריה. אז הוא אמר, אי חבל, ישעיהו ליבוביץ', צריך להחזיר אותו בתשובה. מי יכול לעשות את זה? רב דוב יכל לעשות את זה. מה זה רב דוב? הרב דוב קוק יכל לעשות את זה, אבל הוא נפטר. טוב, אז אין מי שיכול להחזיר אותו בתשובה. ככה אמר. אחיו. טוב, אז גם פה הרב אומר לגבי שפינוזה, יכולתי להחזיר אותו בתשובה, חבל שאנחנו לא חיים באותו דור. כן? וכמה עניות הדת
שלקח לפעמים
יש אדם שהוא המצב ההיסטורי היה שאי אפשר היה שלא להחרים אותו באותו זמן.
אבל כי אנחנו המון שנים רק שצריכו להתמודד עם הדעות שלו ונגיד, הנה עכשיו אנחנו גם
כן,
טועה וגם
נכון, נכון. ירמיהו יובל, זה ספר שלם רק כדי להצדיק את פינוזה בזמן הזה. כן, מה אתה אומר?
אי אפשר היה שלא להחזיר אותו אז?
כי אז לא היה מי שידע להחזיר אותו בתשובה. אז אם היו משאירים אותו ככה היה מזיק נזק גדול לאומה הישראלית, אז לא הייתה ברירה אלא להחרים אותו. כן, יש אומרים מבין מבקרי הרבנים שהם ניצלו את היעדרו של רבי מנשה בן ישראל מאמסטרדם, שאז הלך ללונדון כדי לדון עם קרומואל. כן, אז אומרים שהם ניצלו את היעדרו כדי להחרים את שפינוזה, כי הם ידעו שאם הוא היה באמסטרדם אז אי אפשר היה להחרים. לא יודע, זה כבר היה מאוחר מדי אולי, לא יודע, קשה לדעת. וכמה עניות הדעת יש במי שלא יוכל להתרומם, אין לו מה, הרבנים צריכים לפחד שמישהו יחזיר את שפינוזה בתשובה? עשו הרי את זה לאוריאל דקוסטה גם כן. וכמה עניות הדעת יש במי שלא יוכל להתרומם לראות בימינו אלה את הרקבובית שבדעות החלושות שמזה המין, שעודן מתהלכות כצלמי בלהות להטיל אימה על מוגי הלב שבצעירנו, בעזרתם של איזה סופרים שבויי ההרגל שאינם מכירים את עצמם יפה ואינם מבחינים את הסתירה הגלויה שבדעותיהם עצמם בהיותם שואפים לתחיית האומה. ועם כל זה עודם מתאמצים לעשות סנגורין לדעות מקולקלות שכבר עבדו את ערכם. כנראה שהוא מתכוון לברדישבסקי. מה? לברדישבסקי כנראה. הרב קוק הכיר אותו אישית בישיבת וולוז'ין. ואז הנציב שהבחין בזה שברדיצ'בסקי עומד להתקלקל ביקש מן הרב קוק תעשה איתו משהו, והרב קוק אמר לו, אנחנו כבר יודעים מי אתה, רק תסביר לי איך זה קרה לך. ברדיצ'בסקי סיפר שהוא גדל במשפחה חסידית, אתם יודעים מי זה ברדיצ'בסקי, מיכה בן גוריון, כן? זה על שמו, אחר כך בן גוריון לקח את שמו. אז הוא אמר, הוא גדל במשפחה חסידית וסבא שלו היה יהודי צדיק וישר ומלא יראת שמיים, ובדיוק הרבי נפטר ושמו במקומו את הבן שלו שהיה ילד קטן בן 12, רבלה. מה? ואז הסבא הגיע מלא חרדת קודש של הרבי, ואז הילד ההוא אומר לו, נו, מה שלום יראת שמיים שלך? זה זעזע אותו עד כדי כך שאז הוא איבד את האמונה ויוכלו. כן? ומזה נולדה התנועה החילונית הציונית בזמן הזה. היה? טוב.
איזה שנה?
במאה ה-19 זה היה. בשנות ה-80. רב ציודה היה מספר את זה. רק מפני שקשתה עליהם לפי דמיונם התשובה המעשית. כן, כל זה הם עשו בגלל שהיה קשה להם לקיים מצוות, בקיצור. מה שהיא באמת קלה מאוד. מה זה קשה לחזור בתשובה? מה עשית? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובאמך לעשותו.